היא התחתנה עם, עם אהבת חייה שהייתה סלט מאוד טעים של נובגוד בשנת 1330. ולבני הזוג נולדו 5 סלטונים קטנים, מה שנקרא.
זהו?
יש לך עוד יום?
יש לך עוד יום?
כן. יש לי
עוד. הבאנו קופסת קרטון.
כן.
נראה ענקית. פשוט נחמד לדבר. פשוט קניתי כיסאות. במצעים של פסח.
כן.
לא היה לי כיסאות. אוכל. יש לי כיסאות. ויזור והכל הגיע באיזה קופסת קרטון ממש גדולה. כשאני מתה להעיף אותה מהבית, בלי אפשר, כי כל החתונים משנים בה עכשיו.
זה למה לנו יש קופסה ענקית, קבוע כבר איזה חצי שנה בסלון. פשוט ישנים שם.
אני לחלוטין מתכוונת להעיף אותה. זה לא מתאים לי הדבר הזה.
אנחנו מצאנו פינה שלא מפריעה לנו, שמנו שם עוד קרטון קטן. באיזשהו שלב שמנו להם שם בגדים שרצינו לזרוק, שיהיה להם גם נוח.
לא, תחשבי, זה...
דני מת להעיף אותה כי פיץ' אוכל אותה.
זה קרטון ממש ממש גדול, כאילו, זה לא...
אנחנו בעיקר רוצים להעיף אותה תכף בגלל שפיץ' אוכל קרטונים, כמו החתול השמן שהוא. טוב, אז מה, הפרק שלי הפעם?
פרק שלך הפעם.
Yes, אנחנו מתעסקות בעיקר, את פולי, אני הבאבי, אנחנו בוחרות נושא וחוקרות אותו היסטורי.
בכל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לביתכם, תעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק ובאינסטגרם.
דגרו אותנו, דרגו אותנו.
כן, זהו, סיימנו עם ההאוסקיפינג.
תעקבו אחרינו. כן, ויהיה שמח. אוקיי, פרק שלי הפעם. ובואי גם אתחיל בסיפור, ונראה אם תצליחי לנחש את הנושא.
לא, אני לא. אני מודיעה לך מראש, אפילו כבר נחנקתי מזה שאני בטוחה שלא.
אבל תנסי, את לא יודעת את זה, בואי נראה. אני הצלחתי פעם קודמת, פעם ראשונה לנחש את הפרק שלך. יכול להיות שגם אצלי יהיה קל, את עוד לא יודעת.
אני יודעת שלא, כי את ילדת תחת.
זה נכון. שנת 1701, שני אדונים פאודלים בשם אסנו נגנורי וקמי קורצ'יקה.
את למדת יפנית.
נכון.
את אמורה להצליח להגיד את השמות האלה.
אני אמרתי את השמות האלה מאוד טוב, פשוט הייתי צריכה לקרוא אותם. בכל מקרה, הם קיבלו מטלה.
כן.
והמטלה שלהם הייתה לארגן קבלת פנים לשליחים של הקיסר היפני בטירת אדו. על פניו, סבבה. מטלה די פשוטה. אז זה פקיד אימפריאלי אחד בשם קירה יושינקה. הוא היה אמור כזה לבוא ולהדריך אותם על, על הנימוסים וההתנהגות וההליכות המקובלות בבית הקיסרי, כדי שכאילו הם יהיו מכבדים.
מדריך אתיקט כזה.
בדיוק. הבעיה היא שקירה היה מאוד גס רוח, והוא היה מאוד מתנשא. והוא ירד מלא על אסנו, בכאילו, הוא פשוט היה ממש מגיל עליו בכוונה שהוא ייתן לו שוחד כדי שהוא יפסיק.
איזה יופי.
כן, ואסנו לא רצה לתת על זה שוחד. וכן, והוא גם לא רצה כזה לשאת את ההתעללות הזאת יותר, אז באיזשהו שלב הוא התפרץ לעבר קירה עם פיגיון. עכשיו, הוא לא עכשיו דקר אותו באיזושהי צורה חמורה מדי, או פגע בו באיזושהי צורה כל כך חמורה, אבל כל צורה של אלימות, אפילו משיכה של פיגיון, בצורה הכי כזה בנאלית על שם איום, הייתה אסורה בעתירה של אדו, ובעקבות האירוע הזה, בגדול דרשו מאסנו לבצע ספוקו, מה שמוכר גם כהתאבדות פולחנית.
מדהים.
לקחו והחרימו את כל הרכוש שלו. המשפחה שלו נהרסה לגמרי בעקבות הדבר הזה, כי הוא בעצם היה אדון, אדון פאודלי, דמיו כזה. וברגע שלקחו ממנו את הרכוש, המשפחה נהרסה. כל השומרים שלו בעצם הפכו לרונין, שזה סמוראים ללא אדון פאודלי. ובגדול, גם אנשים שהם רונין, זה עוד קלון מאוד גדול, כי כאילו בעצם האדון שלכם נאלץ להתאבד, yeah. וזה לא שמח. אז לא כל האנשים של אסנו קיבלו את המצב החדש הזה, תראה, בקלות דעת ובסבבה. ו-47 מהסמוראים שלו נשבעו שבוע סודית לנקום באדון שלהם, למרות נכון, למרות שהעונש כאילו על נקמה מהסוג הזה יהיה מוות, וזה לא עניין אותם, והם החליטו שהם... הם עושים מעשה. אז במשך שנתיים, 47 הרונין האלה התפזרו ברחבי הממלכה והפכו לנזירים או לסוחרים, המנהיג שלהם, או אישי, הוא בעצם הרחיק לכת עד כדי לבקר בבתי בושת, לשתות מדי לילה, כן, ולהתנהג בצורה מאוד מגונה שלא הולמת סמוראי במעמדו.
על הפנים, על הפנים.
כן, אבל כל זה היה בעצם במטרה לפתות את קירה ואת האנשים שלו לאיזושהי תחושת ביטחון מזויפת. ולבסוף, ב-30 בינואר 1703, שנתיים לאחר התקרית של הספוקו של אסאנו, 47 הרונינים תקפו את הבית של קירה. הם לכדו את קירה שרעד מפחד בשלב הזה, בצדק, אפשר לומר. הם קרטו את ראשו והציעו אותו כמנחה למקדש שבו נקבר אסאנו. לאחר מכן, הם אנשים עם כבוד אחרי הכל, אז הם נכנעו לשוגון, שהיה בעצם המנהיג הצבאי במדינה. 46 מהרונינים גם ביצעו ספוקו לאחר המעשה, וה-47 מתוכם קיבל חנינה.
כל הכבוד.
כן. על מה הפרק?
על התאבדות המונית.
לא.
אבל זה ממש מתאים.
יש לך עוד ניחוש. זה ממש מתאים, אבל לא. על מה הפרק?
על סמוראים?
לא.
אין לי מושג.
אז הרעיון של הפרק הזה, בעצם במידני, האמת, וזה פרק הסופות על סיפורי נקמה מעניינים בהיסטוריה.
לא הייתי מגלה את זה בחיים, ואני עדיין בעד ללכת על התאבדות המונית. התאבדויות המוניות בהיסטוריה. נתחיל ממצדה, שוט.
זה פרק כבר לטיפולך. אני חקרתי נקמה.
אוקיי, אז הנה, פרק הבא.
ככה בא לי.
התאבדויות המוניות בהיסטוריה.
לטיפולך. את רואה, כבר יש לך נושא. אז ככה קצת רקע. נקמה היא מעשה של תגמול נגד אדם או קבוצה של אנשים, כתגובה למעשה עוול, או למשהו שנתפס ככזה, כאילו גם אם כזה... הרגשתי שאלפת אותי למרות שזה היה כזה סבבה, אז אני עדיין יכולה לנקום אם אני רוצה. על אף שהיבטים רבים של נקמה מייצגים רעיונות של צדק בעיני מי שעושה את זה, וגם לדעת פילוסופים מתחום האתיקה, בדרך כלל המטרה של נקמה היא פוגענית ומזיקה, ולא בהכרח איזושהי תגובה הולמת וראויה.
את לא תגידי להם.
אני לא, אני ככה, את יודעת, רקע, כל אחד שיעשה מה שהוא רואה, נכון.
מישהו פגע בך, את עושה לו פרש.
ידי... כן.
זה
כן,
החוק.
בגדול. בגדול, כן. אין ברירה אחרת. אז נקמות מבוצעות לרוב על ידי יחידים או קבוצות שפועלות מחוץ למסגרת החוק באופן נורא מפתיע.
הלם.
הלם. מטרת הנקמה היא...
מה זה היה?
מחפות על הננקם. בטמן, בדיוק, בדיוק זה. אז המטרה של נקמה היא לכפות על הננקם סבל דומה לזה שנגרם לאדם מלכתחילה. הרבה פעמים גם הרבה יותר סבל מזה. ולעיתים גם להרתיע מעשיית עוול או לשרת איזושהי מטרה רגשית.
תראי, יש לך עם שלם שחי על נקמת דם.
כן. בגדול, הרבה כמו שאמרת, בתרבויות מסוימות, מאמינים באמת שנזק שנגרם מנקמה, צריך להיות יותר גדול מההבלה המקורית, ולהיות איזשהו מעשה של עונש. הפילוסופית מרתה נוסבאום טוענת שההבנה האנושית שחיי האדם הם שבריריים, וניתנים לפגיעה ולחילול על ידי אחרים, היא זאת שבעצם מביאה לתפיסה שהתרופה היחידה לעוול היא תגובת נגד, שצריכה להיות מכוונת וחמורה באותה מידה לפחות, אבל גם צריכה להיות על איזשהו אותו עיקרון של העבלה המקורית, וההבדל היחיד מהמעשה המקורי הוא בעצם בזמן התגובה, כמו שראינו בסיפור הראשון, זה לא חייב לקרות מיידית, זה יכול להיות מתוכנן וזה יכול לקחת כמה שנים, ונקמה היא פעולה של תגובה ולא פעולה יזומה, כאילו היא תמיד תהיה תגובת נגד למשהו. אז כמו שאמרת בחברות...
כי אחרת אנחנו במה לנקום, אם לא עושה לך כלום.
בדיוק, את צריכה שתהיה תגובה ראשונה, כאילו שיקרה משהו כדי שתגיבי עליו. אז בחברות עתיקות, בעיקר כאלה שחסר בהם איזושהי, כאילו, יותר נכון, סליחה, בחברות עתיקות לפני שהייתה איזושהי מערכת צדק מרכזית, השיטה להרתעה מפני רצח נגיד, היא הייתה הרבה פעמים להרשות למשפחת הקורבן לנקום ברוצח, גם כמו שאמרת נקמה כן. דם, אבל זה גם הרבה פעמים, את יודעת, המשפחה של הרוצח והקורבן לא מסכימות לגבי המוסריות של ההרג, ואז הרבה פעמים זה יכול להתגלגל לסכסוך דמים בין שני שבטים. אז באמת סכסוכי דמים ונקמות דם הם פעולות שקרו הרבה בהיסטוריה על ידי קבוצות משפחתיות, על ידי שבטים. זה היה חלק מאוד חשוב אצל חברות טרום תעשייתיות, בעיקר באזור הים התיכון. וזה עדיין קיים באזורים שונים. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות זה גם, כמו שאמרת, כאילו, חברות עתיקות, או תיאת, תרבות המערבית, הערבית קצת, שבטיות, בדיוק המקומות האלה. מנהגים וטקסים יהודיים פותחו בחברות רבות בניסיון לשבור בעצם את מעגלי הנקמה האלה ולקדם התפייסות, ואז אנחנו באמת מגיעים לטקס הסולחה שיש בחברה הערבית גם. כזה בואו נעשה שמח ולא...
בואו נאכל בקלאווה ויהיה לנו
כן. אחד השני.
תביאו כנפה. במקום
פשוט... כנפה זה הפתרון להכל.
אני לא אוהבת כנפה.
איך שלא תרצי, זה טעים.
זה לא טעים, זה לא טעים לי.
זה טעים.
זה מתוק ברמות ובלתי אפשר לאכול את זה. אני גם לא אוהבת גבינות, אז כאילו.
אז את בן אדם מוזר, ונסכים שלא להסכים. שבועות זה החג האהוב עליי, אני לא יודעת מה איתך.
לא.
בקיצור, אם נרצה או לא נרצה, בין אם זה מוסרי או לא מוסרי, נקמה תמיד הייתה חלק בסיסי מאוד מהספקטרום הרגשי האנושי. אנחנו מכירים הרבה סגות, שירים, סיפורים, סרטים שנכתבו סביב סיפורי נקמה.
נו מה, יש את הטרוק של האישה המתה, ואז אני הולך לנקום במי שהרג את אשתי.
נכון, או אינדיגו מונטויה, you killed my father, prepare to die. בדיוק, הכל מבוסס על זה. אבל הרבה פעמים הסיפורים האלה הם לא בדיוניים.
היה בן אדם שקורא לו אינדיגו מונטויה? And someone killed his father?
ספציפית עליו אני לא יודעת. ספציפית עליו אני לא יודעת.
Is he prepared to die?
He might be. אבל הסיפור היפני נגיד שהזכרנו בהתחלה זה באמת סיפור שבוסס עליו אחר כך סרט. אנחנו ניגע פה בעוד איזשהו אירוע שבוסס עליו אחר כך סרט, ספר, אחד מהשניים. ובאמת כאילו קצת קשה לנו לפעמים לחשוב על זה שאנשים יכולים לחשוב במשך שנים ולתכנן איזושהי נקמה ממש בקפידה. והם מחכים לרגע המתאים כדי לתקוף, אבל היום אנחנו נגלה כמה סיפורים כאלה. והראשון שנתחיל איתו הוא אהובנו יקירנו יוליוס קיסר.
אחלה גבר. אחלה
כן,
גבר.
אחלה גבר. הסיפור שלנו מתחיל שיוליוס בן 25, צעיר ויפה, ויצא להפלגה באגן הים התיכון. ככה לפתע פתאום, הוא נלכד על ידי פיראטים. הולו? הולו? בהתחלה, הפיראטים ביקשו בעצם כופר על סך 20 טלנטים, שזה חתיכות כסף כאלה, מאותה תקופה. והקיסר מאוד נעלב מהדרישה הנמוכה של הכופר הזה, כי כאילו, פאקינג קיסר.
אני הקיסר, מה אתם מבקשים רק כזה? 20 סילברס, כאילו 20 כאילו, סילברס, באמת, באמת.
בדיוק, באמת, אני שווה הרבה יותר מזה. אז הוא ביקש מהם להגדיל את הסכום של הכופר.
וזה למה אנחנו עדיין זוכרים את יוליוס קיסר עד היום.
אי אפשר שלא. אז באמת הפיראטים הגדילו את הכופר ל-20 חתיכות כסף, ולמרות שהוא זה שאמר להם תגדילו את הכסף, הוא הבטיח להם שהוא ילכוד אותם ויצלוב אותם על זה שהם חטפו אותו. אז המקורבים של יוליוס קיסר הצליחו לגייס את הסכום, ואכן קנו את שחרורו, וכאן בעצם הוא התחיל לתכנן את הנקמה שלו. אחרי שהוא שוחרר, הוא הקים כוח צבאי קטן, והלך לאי שבו שהו הפיראטים האלה, והפיראטים לרוע מזלם לא לקחו ברצינות את העזרה שלו שהוא ילכוד אותם, ולונג סטורי שורט, הפיראטים נלכדו ונצלבו, ככה שיוליוס גם קיבל את הכסף בחזרה, וגם באמת עמד במילתו, כמו שהוא הפתיע. לא, לא. כל הכבוד לו, אחלה גבר. הסיפור הבא שלנו מגיע מפורטוגל. והחיים בפורטוגל של ימי הביניים היו מאוד בלתי צפויים, כמו שאת יכולה לנחש.
שנייה, קוניה.
והיו, כן?
תפסיקי ללקק את הקרטון. קוניה. תודה לך, כן. ולקק את הקרטון.
זה קורה. אז החיים בפורטוגל של ימי הביניים היו בלתי צפויים, כמו שאת באמת יכולה לנחש.
לא.
וכללו גם הרבה שינויים מתמידים של בריתות. ימי הביניים, תקופה מאוד מאוד נינוחה, מאוד שלווה ושקטה. בלי יותר מדי התרחשויות. אבל בואי נדבר על סיפור שהוא יוצא מגדר השקט הרגיל של ימי הביניים.
דברי עליי.
כן. אז בעצם כדי להתמודד עם החיים המאוד רגילים והשלווים והמדכאים של ימי הביניים, בשנת 1340 בערך, החליט מלך פורטוגל, אפונסו הרביעי, לחתן את בנו פיטר או פדרו, איך שתרצי.
פיטר או פדרו, פיטר או פיודר. אבל מה שבא לך. זה מאוד כיף אגב להפוך שמות לשמות שרוסים.
כן. בכל מקרה, אז אפונסו החליט לחתן את פיטר לבחורה נחמדה בשם קוסטנזה, שהיא הייתה הבת של חואן מנואל, נסיך וילנה, והכל במטרה של לסגור ברית, כמו שאנחנו מכירות מפרק חתונות. בריתות זה דרך ניסויים מאוד באופנה.
זה מה שעושים
בזמנו. ויחד עם קוסטנזה שהגיעה ככה לפורטוגל, הגיעה גם המלווה שלה. למלווה קראו אינס דה קסטארו. וכמו שאת כנראה יכולה לנחש, הנסיך פיטר הראשון התאהב בעד מעל הראש.
ואז נהיה פה משולש אהבה, טם טם טם.
משולש אהבה מאוד דרמטי. עכשיו, קוסטנזה עצמה מתה ב-1345, 5 שנים לאחר מכן בעצם, אבל רומן האהבה של אינס ופיטר נמשך.
הולו.
על אף המוות של גבירתה.
הולו.
אפונסו, המלך, גירש את אינס מבית המלוכה, אבל פיטר סירב להתחתן עם כל מישהי אחרת מלבד אינס.
כל הכבוד לו, אבל. ובעצם... כל הכבוד לו על הנאמנות הזאת. בפעם.
כן. מי המאמין? גבר נאמן בפעם. איפה תמצאי כאלה?
לא בפעם.
לא בפעם. עכשיו, למרות שלגרש את... כאילו, סליחה. אחרי שאפונסו גירש את אינס, הוא ראה שזה לא עזר בעצם להשכיח אותה מפיטר, והוא היה צריך לחשוב על פתרונות חלופיים, כי הבן שלו פשוט לא מוכן להתחתן עם מישהי אחרת, והוא צריך כזה יורשים. אז ב-1355 שלח אפונסו 3 גברים להרוג את אינס, שנעשתה בעצם בקריטת ראשה לנגד אחד מילדיה.
מהמם.
כן, קרא לנגד אחד מילדיה. וזה די דחף את פיטר שלנו אל מעבר לקצה, כמו שאת יכולה לנחש.
ואז הוא קפץ מהגג של הטירה, ועכשיו הוא מטייל ורודף בתי קברות בפורטוגל.
לא.
לא? אוף.
לא. כי הוא החליט להיות קצת יותר דרמטי, ובמקום להתאבד, הוא החליט בעצם להתקומם נגד אביו.
It's not a phase, mom.
It's not a phase. והוא ניסה להתקומם נגד אבא שלו, אבל זה לא משלח לו, והוא הובס.
אני יכולה לראות את... פיצה, עומד כזה, אני רוצה להיות עם אינס, shut up, you're not my real dad.
כן, זה מאוד מרד נאורים כזה, את יודעת, רגיל ודרמטי, שכאילו, אתה לא רוצה להתחתן, ואבא לא נותן לך, ואז אבא הורג את הבז... כן, ואז אבא הורג לך אותה, אז כאילו אתה מנסה לעשות טנטרום, ולריב עם אבא, אבל לא מצליח לך, כי אבא יותר חזק, ואז הוא בס.
כמובן.
עם זאת, אפונסו מת זמן קצר לאחר מכן, ופיטר הראשון הפך למלך בשנת 1357. ובעצם כמלך, ובלי אבא שיביס אותו שוב, הוא הצליח למצוא 2 מתוך 3 המתנגשים, שהוציאו להורג את אהובתו. הוא ערך משפט פומבי, והוציא אותם להורג. עכשיו, אמרנו שנקמה צריכה להיות בסופו של דבר שוות ערך בערך לפשע המקורי. אז את בטח שואלת את עצמך איך הוא הוציא אותם להורג.
הוא גם ערף להם את הראש מול הילדים שלהם?
לא. לפי הסיפור, הוא בעצם קרא את ליבם במו ידיו החשופות מהחזה שלהם. מבחינתו ככל הנראה, אני לא יודעת, אולי חתכו לו כזה, עשו לו פתח, אני לא יודעת בדיוק מה היה זה. אבל ככל הנראה מבחינתו זה היה צדק על מה שהם עשו לליבו כשהם קראו לו את הלב בזה שהם הרגו את אהובתו. אז מבחינתו זה היה בעצם צדק על מה שהם עשו ללב שלו, וזה נורא לגיטימי, כאילו
צדק
ככה...
צדק פואטי
ככה להוציא אותם להורג. ואז השם שניתן לו זה פיטר דה ג'וסט, פיטר ההוגן. ויכול להיות שהסיפור הזה הוא אחת הסיבות לכך. הוא היה מאוד הוגן בענישה שלו. מה שנקרא. בתחילת המאה ה-12 קרסה האימפריה הרומית המערבית, והותירה את האימפריה הביזנטית כמעצמה האמיתית היחידה במזרח אירופה. כן. במהלך כל זה, הרפובליקה של ונציה הוכיחה את עצמה כמקלט בטוח, מכל בעצם המאומות והשינויים שקרו באותה תקופה, ולכן הרבה אנשים יגרו לשם. אבל זה נמשך רק עד 1171, כי באותה השנה החליטה הממשלה הביזנטית להחרים את רכושם של כל החבר'ה הוונצים שחיו באימפריה, ולכלוא אותם, ונציאנים, שחיו באימפריה, ולכלוא אותם.
כנראה מגיע להם.
כנראה שהגיע להם. האימפריה הביזנטית לא אהבה את זה שככה יש מקום מקלט, אז הם החליטו להגיב, מה שנקרא.
אסור שפליטים, אסור.
אסור. אז בעצם הרפובליקה של, של ונציה החליטה למנות את אנריקו דנדלו.
ברור.
שבאותה תקופה הוא היה בשנות ה-60 לחייו. שלחו אותו בעצם להיות השליח לשוחח על הדברים עם האימפריה ולנסות להגיע לאיזושהי הסכמה.
כן.
אבל זה התברר כלא מאוד יעיל, כי הביזנטים לא רצו לדבר, והם החליטו שהפתרון הכי נכון... לא. לא להרוג את המסנג'ר, אלא לעבר אותו.
יותר טוב.
בתגובה, ולהמשיך בדרכים הבריוניות שלהם בעצם.
מדהים.
עכשיו, הרפובליקה לא ממש הסכימה לשתוק על הנושא הזה, הם קצת התעצבנו.
ובצדק.
גם אנריקו טיפה התעצבן על זה שעברו אותו בגיל 60.
ובצדק.
אבל אנריקו היה בחור מאוד מאוד סבלני. אז הוא חיכה 30 שנה.
הוא כבר היה בן 60, הוא יכול למות בכל רגע,
הוא חיכה 30 שנה, והוא הפך לדוג'ה של ונציה, שזה אומר בעצם המנהיג הצבאי שלה. ובתפקידו החדש, שהוא עיוור.
בלי אנטיביוטיקה,
בתפקידו החדש.
לנו אין תירוץ.
בלי אנטיביוטיקה. בגיל 60, בפעם, במאה ה-12, כן. אז בעצם אנריקו היקר ככה בתפקיד החדש שלו הוביל את מסע הצלב הרביעי עד לקונסטינופול, כדי להפיל בעצם את העיר ולעשות לה קנסל קולצ'ר, מה שנקרא בימים.
כמו שצריך, בוטל יום ספורט.
בוטל יום ספורט, בוטלה העיר, ואנריקו זכה בנקמה שלו אחרי שהוא הפיל את העיר. ושוב, כמו שאמרנו, ורק בשביל להיות בטוחות, הוא היה בן 90 ומשהו ועיוור כשהוא עשה את זה.
אין לנו תירוץ לכלום.
אין לנו תירוץ. אם אנחנו ממש ממש רוצים, השמיים הם הגבול, מה שנקרא. הסיפור הבא שלנו, כמו שאמרתי, הוא גם ככה היה השראה לרומן של אלכסנדר דיומה, על הרוזן ממונטה קריסטו. מכירה?
כן.
אחלה. אז הסיפור שהיה, כך היה. פייר פיקו היה יצרן נעליים עמיד בצרפת, והיה מיועד להינסה בקרוב לאהובתו. בגדול, הוא היה מסודר בחיים, כל מה שהוא צריך, מסתדר לו. עם זאת, היו לו שלושה חברים די קנאים, בשם לופיאן, סולרי ושואבר.
נייטי פרנץ'.
והם האשימו את פייר בשוגג, שהוא מרגל אנגלי, ועל כן הוא נשלח לכלא, על לא עוול בכפו, מה שנקרא. סתם ככה, שלחו אותו לכלא, כי חברים שלו זבלים. כן.
שתדעי.
עכשיו...
שאם יקרה משהו כזה לך, אז זה לא אני.
את הראשונה שאני מצביעה עליה. שלא יהיה לך ספק, הראשונה. עכשיו, ככל הנראה, בזמן השהות של פייר החביב שלנו בכלא, הוא התיידד עם כומר עשיר בשם אב טורי. הם התקרבו, הם היו חברים ממש טובים, ובעצם כשהכומר נפטר, הוא הוריש את כל רכושו לפייר.
מדהים.
כשפייר יצא מהכלא סוף סוף, הוא לקח את הכסף החדש שלו, שינה את שמו, ובילה 10 שנים בתכנון נקמתו. אז מה בעצם הוא עשה?
כל הכבוד.
מה הוא עשה? אז קודם כל, באופן מאוד מפתיע, שואבר נרצח, וסולרי הורעל, ממש בטעות. אנחנו לא בטוחים.
אנשים מתים כל יום.
אבל...
קורה.
כל יום. לא משהו חריג. אבל ככה את העונש הכי אכזרי הוא השאיר עבור לופיאן, ולמה לופיאן קיבל עונש קצת יותר אישי מהחברים שלו?
כי הוא התחתן עם הבחורה שלו
שעזבה אותו כשהוא נשלח לכלא. כמובן, חבר אמיתי. אז
נו מה, הוא ישיר אותה לבד, פייר... מסכנה, כזאת עומדת לשם, תאורה ובתולית, שזה...
אומללה,
צריך לגאול אותה מכל...
המזוג שלה נשלח לכלא,
צריך לגאול אותה מכל
לרגל אנגלי.
והבתוליות הזאת.
ברור. אז מה בעצם פייר עשה? הוא גרם לבת שלו פיאן להתחתן עם פושע ללא ידיעתה, ואז הוא שלח אותו לכלא. מה שגרם לבת שלו פיאן למות מההלם.
It's not a phase, mom.
It's not a phase, mom. לאחר מכן, הוא עשה מניפולציות על הבן שלו פיאן, וגרם לו בעצם לגנוב זהב, מה שגרם לו גם לייצר על ידי הרשויות. ולבסוף הוא שרף את המסעדה שלו פיאן עד היסוד.
כמו שצריך. לפחות
את
כל פריז ביחד
הבן...
איתה על הדרך.
לא הפעם. אז הבן שלו פיאן, כמו שנאמר, נשלח לכלא על זה שהוא גנב זהב, וכל הסיפור הזה הסתכם בזה שפייר שלנו דקר את לופיאן עצמו עד המוות, ככה בצורה נורא הוגנת. וכאן בעצם הסיפור והדמיון לסיפור של מונטה קריסטו מסתיים. במקרה שבעצם מתעדים ומספרים, היה חבר רביעי בכל הסיפור הזה שנקרא אלות.
אלות?
אלות. אוקיי. שהוא ידע על התוכנית המקורית של האדונים שלנו, לופיאן, סולרי ושורבט, והוא בחר שלא לדווח על זה. זאת אומרת, הוא כאילו לא...
לא דיווח על הפשע.
הוא לא היה מאלה. הוא לא דיווח על זה שהם בעצם שיקרו על זה שפייר הוא מרגל אנגלי. אבל אחרי שכל הסיפור הזה בעצם קרה, הוא ידע שפייר הוא היה זה שבעצם הרג את כל החברים, אז הוא חטף אותו והרג אותו גם כן, את פייר בעצם. כן. ובעצם אנחנו מכירים את הסיפור הזה, בגלל שעל ערש הדווי שלו, אלות סיפר את הסיפור ובעצם התוודע על כל הסיפור וכל מה שקרה, כולל הרצח של פייר. החלק של האב הכומר העשיר זה חלק יחסית מאורפל, אבל כל השאר זה חלק מהווידוי שלו.
מדהים.
כן. סיפור הנקמה הבא שלנו מגיע מהמזרח.
טם טם טם.
וכן. שמעת פעם על אימפריית חוארזמיד?
שתו?
אימפריית חוארזמיד.
ברור, בטח, כן.
אוקיי?
מה זאת אומרת, חברה שלי מהגן?
אז יכול להיות שלא שמעת על האימפריה הזאת, כי הנקמה של בחור בשם ג'ינגיס חאן הייתה כנראה מאוד יעילה. שמעת? שמעת על ג'ינגיס חאן? שמענו על הפעם.
אבי אבותיי את הטארי.
אז בדיוק. אז ככה, בתחילת המאה ה-13, האימפריה המונגולית הייתה ככה די גדולה, היה לה כיף. וכך יצא בטעות ופתאום שהיא חלקה גבול עם אימפריית חוארזמיד. רוב האנשים יניחו שלחלוק גבול עם אחת האימפריות הכובשות הידועות ביותר בעולם באותה תקופה ובכל הזמנים באופן כללי, זה לא נהדר.
לא מומלץ.
זה לא כיף שהם ככה מתקרבים אלייך. אז כשג'ינגיס חאן שלח שיירה של 500 איש לשכנים החדשים שלו, השאה, a.k.a. השליט של חוארזמיד, הוא אפשר לומר היה קצת חשדן. את אולי תהיה מופתעת, אבל הוא היה קצת חשדן.
תראי, זה סיטואציה שבה את אומרת, מה, עומדת שם סקנה, מה, חשדתי? לא חשדתי.
כן, למה יש לי פה עכשיו פתאום 500, כאילו כזה 500 מונגולים, שכנים חדשים שלי שבאים לבקר. כן. אז ככה, רוב ההיסטוריונים מתעקשים שלג'ינגיס חאן לא היה איזה מניע נסתר או איזה שהם כוונות רעות בזה שהוא שלח את ה-500 איש שלו. הוא פשוט היה מעוניין במסחר.
כמובן שהוא היה מעוניין במסחר. כי הרי כולנו יודעים
שג'ינגיס חאן
הוא איש ששוחר שלום שרק אוהב מסחר.
תראי, הוא מאוד אהב לסחור. הוא גם מאוד אהב לכבוש. אבל זה לא אומר שהוא לא אהב לסחור. והיסטוריונים טוענים שהוא רק רצה מסחר עם האימפריה השכנה, ואפילו אולי איזושהי ברית נחמדה.
אני בטוחה.
הוא רצה חברים.
אני בטוחה שהוא סך הכל רצה חברים.
הוא רצה חברים. גם לא מגיע חברים לפעמים. עכשיו, השעה, השליט של חוארזמיד, whatever, לא יכל לנחש מה היו הכוונות של ג'ינגיס חאן, והוא היה קצת חשדניסט, כמו שאת בדיוק חשדניסטית באותה מידה. ככה שהפתרון ההגיוני היחיד שלו היה ללכוד את 500 המונגולים שבאו לבקר אותו, בטענה שהם מרגלים. עכשיו, במקום לתקוף, ג'ינגיס חאן שלח 3 שגרירים, 2 מונגולים ואחד מוסלמי, כדי בעצם לדון עם השעה של חוויזמיד, וככה להבטיח בתנאי הקנייה שלו, ולהבטיח את החירות של 500 האנשים שלו. אבל שוב, השעה לא הגיב בטוב, והתגובה שלו לשליחים הייתה לגלח את, את הראשים של המונגולים, ולכרות את ראשו של המוסלמי. ועל הדרך, ככה הוא גם לא היה כל כך סבלני יותר, אז הוא גם הורה להוציא להורג את כל...
כי הוא הרג רק probably. את המוסלמי.
תראי, הוא הורה להוציא להורג גם את כל 500 האנשים שהיו בשבי, אז יכול להיות שהוא יהיה פשוט...
איש מוזר.
אנטי כולם
שם. איש אקצנטרי.
הוא לא היה שוחר שלום, וככה הוא חושב שזה רעיון טוב, במקום לנסות לדון בתנאים, עם ג'ינגיס חאן, יותר טוב להרוג את האנשים שלו. בתנאי הקנייה שלו. בכל מקרה, את יודעת, שוב, הפעולה הזאת של, את יודעת, הרג של מעל 500 איש, קצת משכה את תשומת ליבו של ג'ינגיס חאן, ואולי הוא נהיה קצת פחות סבלני ושוחר שלום בשלב הזה.
הוא היה מפספס את זה. סך כל 500 איש, לא כזה הרבה.
קל לפספס, אבל במקרה בטעות, ככה, עם החוסר מזל של השעה של חוויזמיד, ג'ינגיס חאן שם...
שעבדו לו 500 עוקבים.
שעבדו לו 500 עוקבים. זה מה שנקרא long story short, תוך פחות משנתיים, אימפריית חוויזמיד הפסיקה לשכים.
אופסי.
תדעת, בלי להיכנס לפרטים, תסיקו מזה. מה שאתם חושבים לבד, ככה פוף ונעלמה. הוא ביטל אותם לגמרי. קורה? קורה, אין מה לעשות. לפעמים זה גם קורה. אז ככה, האמת שזה היה, זה יצא הרבה פחות ארוך מה שחשבתי שזה יהיה, אבל אנחנו נקנח בשני סיפורי נקמה של נשים חביבות, כי דיברנו פה הרבה על גברים, וגם נשים יודעות לנקום, ויודעות לנקום מעולה.
טוב, תראי, ראינו קיל ביל, אנחנו יודעות שהן טובות בזה.
מאוד. אז בואו נתחיל עם הגברת הראשונה שלנו מתוך השתיים שנדון בהן. בשנת 1300, ז'אן דה בלוויל,
נייטיב פרנש,
נולדה... נייטיב פרנץ', נולדה בבריטני, שזה חבל ארץ בצרפת, להורים אצילים.
כל הכבוד לה.
כן. באותה תקופה, בריטני הייתה ישות בשלטון עצמי, אבל זה היה משהו היום חלק ממערב צרפת. היא הייתה אחת מהארצות שהיו שנויות במחלוקת שעליהם גם נלחמו במהלך מלחמת 100 השנים, מובן. שדיברנו עליהן לסירוגין בפודקאסט. מלחמה שבעצם התרחשה בין אנגליה לצרפת, לסירוגין, מ-1337 עד 1453. עד כאן רקע. ז'אן נישאה לראשונה בגיל 12.
שזה בדיוק הגיל המתאים, כדי את מכירה גיל יותר טוב מזה להתחתן?
תראי, זה היה גיל צעיר אפילו בסטנדרטים של המאה ה-14, אבל הניסויים שלה לא נמשכו הרבה זמן, כי בעלה מת מוות מוקדם בשנת 1326. אחר כך היא הייתה אמורה להינשא בשנית לאדם נוסף, אבל הניסויים איתו בוטלו, ואז היא בעצם נישאה בפעם השלישית, או השנייה בעיקרון, לאהבת חייה, אוליביה דה קליסון.
אוליביה.
אוליביה.
זו, היא התחתנה עם סלט בסוף, מאהבת חייה.
היא התחתנה עם אהבת חייה, שהייתה סלט מאוד טעים של נובגוד, בשנת 1330. ולבני הזוג נולדו 5 סלטונים קטנים, מה שנקרא.
הנה, מצאנו את הפרומו לפרק.
בדיוק זה, בדיוק זה. את מחכה לרגע הזה שיהיה לך את הפרומו הקטן. כן, מה מעניין מה דעת האנשים על הפרומו הקטן שהתחלנו לשים את תחילת הפרק? אני מאוד אוהבת את זה, אני חייבת לומר. בכל מקרה, כמו שאמרנו, זאת הייתה תקופה מאוד סוערת באזור שבו הם חיו, וזה לא היה כל כך לטובתם, כי הדוקס מבריטני בעצם מת ללא יורש, וצרפת ואנגליה נכנסו לסכסוך סביב מלחמת ירושה על אותו אזור, ואומנם אוליביה שלנו תמך בצרפתים, אבל בעקבות סדרה של אירועים כאלה ואחרים, הכתר הצרפתי איכשהו הגיע להאמין שהוא בוגד בצרפת, והוא בצד של האנגלים.
כמובן. איך הם אוהבים? איך הם אוהבים לאנשים אנשים שהם מרגלים של האנגלים?
כן, מעלילים עליו עלילות שווא. אז ככה, בלי שהוא ידע על זה, אוליביה קיבל הזמנה, יחד עם 14 לורדים כזה מינורים בדרג נמוך נוספים, להגיע לטורניר בפריז, כדי לחקוק את הפסקת האש הנוכחית בין הצדדים הלוחמים.
עד פה תמים.
בפועל, עד פה מאוד תמים. בפועל, הכל היה שקר, לא כל כך תמים. כשהוא היה שם, כשהוא הגיע בעצם לפריז, הוא נשפט, הוא רושה ללא ראיות, עם דרך הודעה בכפייה.
זה מין קטע כזה
שיש לך להשיג הודעה. כי איזה עוד דרך יש לך להשיג הודעה.
להאשים אנשים בזה שהם מרגלים בלי ראיות, לעשות להם דרייפוס של הפעם.
זאת האופנה.
אני רואה פה פאטרן אצל הצרפתים.
כן, זה מה שהיה פופולרי בזמנו, כל אחד באופנה שלו. אז בעצם הראש שלו נערף יחד עם שאר הלורדים שככה הגיעו לטורניר בכיף שלהם. עכשיו כדי להוסיף גם חטא על פשע, הראש שלו הוא נחל דוקרן כזה.
הם אוהבים כמו באשקלון.
כן, כמו באשקלון עם הטמפליירים. ובעצם שמו את הראש שלו בנאנט, נאנט, מוכרת כעיר הדוקסים גם בצרפת. ושמו אותה שם בעצם כאזהרה לאחרים מפני בגידה.
למה, אני רואה בעירה, זה כמו שאני נגיד, אם יש גופות של ג'וקים, אני אומרת שחתולים הרגו, אני אומרת לקירי, תשים אותם במרפסת.
שכולם ידעו, שלא יחשבו להתקרב.
שזה מה שיקרה.
בדיוק, בדיוק ככה. אז על פי הדיווחים, ז'אן לקחה את שני בניה לננט, כדי בעצם לראות את הראש של בעלה מוצג, למען יראו ועיראו.
ככה יפה, פסל. אונות מודרנית.
כן, מאוד מודרנית. והיא קצת כעסה. אני לא יודעת, אם יחלת לנחש, אם יחלת להניח דבר כל כך מופרע, אבל היא טיפה כעסה. מאוד מאוד מפריע. מפתיע. אז בעצם מה שהיא עשתה זה לתכנן נקמה, כמו שוואן דאז, וגייסה תמיכה. אז לפי התיעודים, היא מכרה את כל האדמות שלה, התכשיטים שלה, הלבוש המפואר שלה, הרעיתים העשירים שלה והיקרים
איזה
שלה.
איזה אישה נחושה.
שבעצם קישטו את כל הטירות שלה, כן. מכרה הכל וקנתה במקומם שלוש ספינות שחורות עם מפרסים אדומים. כן, 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 כן.
נחושה מאוד.
היא הפכה לפיראטית. והטילה טרור על תעלת למנש. למנש? למנש. התעלה שבעצם התעלה שמפרידה בין האיים הבריטים וצפון צרפת, ובעצם מה שהיא עשתה זה לתקוף את הצרפתים
כמו שצריך.
זה מה שהיא עשתה, פשוט תקפה את הצרפתים.
ואז הם מניפו ישר דגל לבן, הם גרועים והם רק יודעים להפסיד.
בגדול היא קיבלה את הכינוי הלוויה מבריטני, ופיתחה מוניטין של בעצם מונעת נקמה. על פי הדיווחים, היא הייתה שודדת אוניות, והייתה מטביעה ספינות.
נראה לי שמעתי על זה
בשלב מסוים.
נראה לי היה על זה פרק בנובל בלאד.
יכול להיות, The Lioness of Britney, קראו לה.
יכול להיות, אני לא זוכרת, אבל כאילו פתוח היה על זה פרק בנובל בלאד.
כנראה, מגיע לפרק, כל הכבוד לה. בשלב מסוים של שלטון האימה שלה על התעלה, היא קרתה ברית עם האנגלים, גם ברמת הלחימה עבורם, וגם הייתה מספקת אספקה ותמיכה לכוחות הבריטים בבריטני.
זה גברת. בעיקר עליה עוד לא עושה סרט. מבינה זה?
את מבינה?
מה עושים לנו עוד רימייק לסינדרלה?
חשוב.
ברור.
קריטי. אז בעצם מסמכים בריטים מאותה תקופה מציגים אותה כבעלת ברית בהפסקת האש של 1367, ומסמכים אחרים מכנים אותה כבוגדת בצרפת.
תלוי את מי את שואלת.
תלוי את מי את שואלת. הערכה היא שז'אן נשארה בחיים הפיראטים האלה במשך 13 שנה, שזה היה במקרה שנה אחת על כל שנותיה שבה היא הייתה נשואה לאוליביה.
ככה במקרה בטעות.
ככה בטעות, כך יצא דבר. ב-1356 היא חזרה לאורך החיים המסורתי יותר, ונישאה בפעם האחרונה.
כל הכבוד.
תקופת הנקמה שלה נגמרה, ועכשיו היא יכולה לחזור לחיים נוחים. בניגוד לרוב, את יודעת, מי שחי חיים כפיראט, היא דווקא מתה מוות מאוד שלב. למרות שבדומה לפרק הקודם שלך, ככה נקשר אותו, אומרים שהיא עד היום רודפת את טירת קליסון, שבה בעצם היא התגוררה.
כמובן.
והייתה שייכת למשפחתה. כן. אז זה הסיפור של ז'אן שלנו, וככה אנחנו נסכם בסיפור האחרון שלנו, שהיא הגברת שנתנה את ההשראה לכל הפרק הזה, זו שנתנה לדני בעצם את הרעיון, ונספר את הסיפור שלה. אולגה מקייב.
חיכיתי לה, חיכיתי לה. דיברתי, אבל דיברנו עליה כזה.
ככה דיברנו עליה בקטנה.
בפירורים, בפרקים.
בפירורים.
כן, אני רק אזכיר.
הגיע הזמן שנדבר על אולגה מקייב.
קשרו את בעלה לשני עצים, ואז קרטו את העצים.
חכי, עוד לא.
אבל זה חלק הכייפי.
עוד לא הגענו לזה. כי אנחנו תכף נגיע לה. תכף נגיע.
סופר
גברת. תכף יהיה לך סיפור, סיפורה השלם של אולגה מקייב. שנולדה בסביבות שנת 900 לספירה, באזור שהוא היום פסקוב, רוסיה, ליד הגבול עם אסטוניה. באותה תקופה העיר הייתה חלק מהאימפריה הוויקינגית הענקית, שהייתה מוכרת בשם קייבן רוס. אולגה הייתה ורנגית, ורנגיאן, שזה בעצם צאצאית לוויקינגים הראשונים שהתיישבו באימפריה, והיא הייתה רק בת 15, כאשר היא נישאה לנסיך הגדול איגור הראשון, שליט קייבן רוס. בדור הקודם שלו, אם נסתכל רגע על אבא של איגור, אבא שלו, שהיה גם האבא המאמץ שלו, הוא היה הנסיך אולג, שביסס את שלטונו והקים את הבירה החדשה של קייב, אבל היה לו שבט אחד שהוא לא הצליח לשלוט בו באופן מלא, הוא לא הצליח לרסן אותו באופן מלא, וזה היה הדריבליאנים. למרות זהותם, כזה. הם היו שבט כזה מאוד עצמאי, זהות עצמאית, היה להם את המטרות שלהם, אבל בתקופה של הנסיך אולג, הם כן היו נלחמים לעתים קרובות יחד עם קייבן רוס, במלחמות שהיו להם נגד האימפריה הביזנטית, והיה להם הרבה מאוד כבוד לאולג, המלך הקודם. אבל כשהוא מת בשנת 1945 לספירה, הם ככה הפסיקו לשלם את מיסי האדמה שלהם, ואפשר לומר שהם לא ממש כיבדו את הנסיך איגור. אז כשהם הפסיקו לשלם, את יודעת, איגור, כמו הרבה מלכים, היה, רצה את הכסף שלו ואת המס אדמה שלו, אז הוא נסע לבירה שלהם, שזה העיר קורסטן, של היום בצפון אוקראינה, לאסוף כספים.
כמו שצריך.
לגיטימי. אבל כשהוא הגיע לשם, הם רצחו אותו באכזריות, כמו שציינת.
קשרו אותו לשני עצים, קטעו את העצים, וחיכו לראות מה יקרה.
רגע. לדברי הכרוניקות הביזנטיות, מה שהם עשו, כמו שאמרת, הם כופפו שני עצי לבנה, וקשרו אותם לרגליו של הנסיך, ואז הם בגדול שחררו את העצים ונתנו להם להתיישר שוב, מה שגרם לגוף של הנסיך להיקרה לשניים.
אופס. זה הניסוי מדעי, בכוח הכבידה.
לראות מה קורה. לראות מה קורה. לא, לא, לא כיף. באופן מאוד מפתיע, או יותר נכון, לא מפתיע, הדריבליאנים די זלזלו גם באשתו של, של איגור, הנסיכה אולגה מקייב. באותה תקופה היא הייתה בערך בת 20, והיה לה ילד בן 3 בשם סביאטוסלב.
זה שם.
אחלה שם. זה שם?
כן, זה שם.
לא מאוד פופולרי, באמנו לפחות, אני לא נתקלתי, אבל... וטוב שכך. בכל מקרה, סביאטוסלב היה רק בן 3, אז היה לה קצת צעיר, אפשר לומר, בשביל לשלוט, אז אולגה הפכה למלכה האוצרת של קייבן רוס. ואפשר לומר שאולי היא הייתה קצת לא שמחה מזה שרצחו את בעלה.
אני יכולה להבין את זה.
הייתי יכולה לנחש. כן, אז היא התחילה לתכנן את הנקמה שלה. ואגב, ככה, בקסטורי, בלי בושה, אחרי שהוא קרא את בעלה של אולגה לשניים, הנסיך מל מהדריבליאנים בעצם הציע לה להתחתן איתו. הוא חשב שהיא כזה תהיה עכשיו מלכה עצובה ובודדה ולפד. והיא צריכה מישהו
שיזמין אותה.
ומי יגן עליה.
איך קראנו לזה? הרפתקה לילית?
הרפתקה לילית, כן. היא הייתה צריכה מישהו שיגן עליה, ושייתן לה הרפתקאות ליליות, ושירותים ליליים.
ומה, ככה, שיהיה לבד, בדדה.
ועכשיו היא רווקה.
לבד בחושך.
בטעות.
בטעות היא רווקה, לא ברור איך היא הפכה לרווקה.
בטעות היא... לגמרי בטעות היא רווקה. אז מל חשב שכאילו הוא יציע לה להתחתן, ואז הוא יביא את הטריטוריה של קייב ונרוס תחת השליטה האדריבליניאנית, דרך נישואים.
כמובן.
Like one does. אבל ככה... תדעת, הוא קצת אולי זלזל בכמה שאולגה אהבה את בעלה, לא, ושאולי לא הייתה האישה הקטנה והשברירית שהוא חשב שהיא. ככה, לפני שגופו של איגור הספיק להתקרר, מה שנקרא, מל כבר הספיק לשלוח 20 מכובדים לקייב כדי לשכנע את אולגה להינשא לו.
נדירה שאולגה הייתה פריל.
אז כמו שאמרנו...
מאוד מרוצה מההצעה הזאת.
כן. מאוד מרוצה, אבל את יודעת, ככה לא תמיד את חמה להתחתן עם הבחור שהרגע רצח את בעלך, אז היא כן הייתה חכמה מספיק להשתמש בהזדמנות הזאת, ובמקום לדחות את ההצעה על סף, היא אמרה בטח, בואו, בכיף, קיבלה את השליחים לקייב והבטיחה לכבד אותם, ואת יודעת, לפנק אותם ולהציג אותם בממלכה וווטאבר. אבל במקביל, ככה שהיא הזמינה אותם, היא הורתה לחיילים שלה לחפור תעלה. ככה שיהיה.
שתהיה.
שיהיה נוח, תעלה. תמיד, תמיד טוב שיש תעלה.
גם אני מאוד רוצה לחפור של תעלה. סתם, מסביב לבניין. שתהיה.
להזיק בטוח לא יזיק. אז למחרת בבוקר הגיעו המכובדים שלנו לבושים, בגדים יפים, הכי משובחות שלהם, לעשות רושם על המלכה, להציע לה להתחתן עם המלך אדריבליאני, ואולגה ככה הובילה אותם לשפת התעלה, כדי שיתרשמו מהעיר היפה.
ברור.
כן, ככה מכבדים אנשים, והחיילים שלה השליחו אותם לקרקעית.
הם לא השליחו אותם, הם נפלו לבד.
הם נפלו בטעות לגמרי עם העזרה של החיילים שלה לתוך התעלה. וככה בזמן שאולגה התבוננה, ממש בטעות, החיילים התחילו לקבור את הגברים בחיים, בעודם בחיים. אני יודעת.
בטעות?
קורה. למי מאיתנו זה לא קרה?
שהוא נקבר בטעות בחיים בתוך תעלה.
לגמרי, במקרה. אז ככה, לאחר שהיא קברה את השליחים הדריבליאנים בחיים, היא עדיין לא הייתה מרוצה, לא הרגישה סיפוק מספיק מזה, אז היא התחילה לחשוב על פעולת הנקמה הבאה שלה. ולפני שאת יודעת, הידיעה על העינויים האכזריים שלה הגיעו לאוזני הדריבליניאנים, היא שלחה מכתב לנסיך מל, והיא העמידה פנים שהיא עדיין פתוחה לנישואין, וביקשה ממנו לשלוח את מיטב אנשיו לקייב, כדי ללוות אותה בחזרה אל הנסיך.
כמובן, היא לא תגיע לבד.
אז היא מלכה, היא צריכה ליווי, ואם עכשיו היא מתחתנת לתוך המשפחה שלו, אז הוא צריך לשלוח אנשים שילוו אותה. זה הדבר המכובד והמנומס לעשות.
אנשים וגמלים.
אחרי שהוא קרא את גופת בעלה לשניים. אז ככה מל שהיה לגמרי בטוח שהיא רוצה להתחתן איתו, כי כאילו למה שהיא לא תרצה להתחתן איתו, הוא נהדר. הוא ממש, כאילו מי לא הייתה רוצה להתחתן איתו. אז הוא ככה, לא, את יודעת, לא היה עדיין חדשות או טלוויזיה, אז הוא עוד לא שמע על זה שהיא רצחה לו 20 אנשים.
לא אינטרנט.
אז כן, אז הוא שלח את כל הצ'יפטנים הכי בכירים שלו לבוא ללוות את קלטו לעתיד אליו הביתה. כשהגיעו האנשים לקייב, אולגה הציעה להם את בית המרחץ שלה להתרענן לאחר המסע הארוך, כי בכל זאת מעייף, את יודעת. וכשהם נכנסו, היא סגרה את הדלת ובגדול עשתה להם סימס, או במילים אחרות, שרפה את כל הבניין עד היסוד. ואף אחד לא שרד.
אולי אולגה הייתה משחקת את הסינס הראשונה במקור. קודם כל היא מטביעה אנשים בבריכה.
נכון, בתעלה.
רק היא שורפת אותם.
והיא לא נתנה להם סולם.
ולא נתנה להם סולם.
ואז היא שורפת אותם.
כאילו. היא הקדימה את זמנה.
אולי שיחקה סינס פשוט. היא ממש הקדימה את זמנה. בכל מקרה, ככה אחרי שהיא שרפה את כל הצ'יפטנים הבכירים והנחמדים של מל, זה עדיין לא סיפק אותה. אני יכולה להבין את זה. אבל גם לא נשאר לה הרבה מאוד זמן עד שבעצם יגלו על מה שהיא עשתה, ואז את יודעת, היא הייתה צריכה לחשוב מהר, מה שנקרא. אז לפני שמל והדריבליאנים שלו הבינו את הגורל העקוב מדם של האנשים, היא החליטה לנסוע צפון על הבירת דריבליניאן. אני לא אצליח להגיע את זה בחיים, אני אומרת את זה כל פעם צורה אחרת. זה כמו בנדיק קומברבץ' ופינגונים.
לא, זה ווימבלדון טניס מאץ'.
תחפשו את זה. כן, תחפשו בגוגל איך בנדיק קומברבץ' אומר פינגונים. בכל מקרה, היא ככה הגיעה, הקדימה את ההגעה שלה, הגיעה לבירה, כדי להקדים את החדשות בעצם על הרציחות שלה, וכשהיא הגיעה, היא מאוד רוצה להתחתן, אבל קודם כל היא צריכה לארח איזשהו משתה, לוויה, בכל זאת לכבד את בעלה, שכבר לא איתנו מסיבות כאלה ואחרות,
לא ברורות,
לא יודעים איך,
קרה.
והיא מיסטרי, והיא הזמינה את כל החיילים הדריבליאנים לשתות במשתה שלה, כדי להראות איזה שהן כוונות טובות, וכזה סולחה בין הצדדים. אבל ברגע שהם השתקרו, החיילים הנאמנים של אולגה שלפו את החרבות שלהם, ותפחו ב-5,000 איש.
כל הכבוד.
ככה, בכיף בקטנה.
כל הכבוד. זה.
בשלב הזה... כן, בשלב הזה את אולי תופתעי לגלות, אבל הדריבליניאנים קצת הבינו מה היא עושה, והם קצת התחילו לחשוש שאולגה לא תפסיק עד שהיא תחסל. פה חשדתי. ואז הגיעו גם החדשות של מה קרה בקייב, והם כאילו קצת התחילו לפחד שהיא לא תירגע עד שהיא תחסל את כל השבט שלהם. לגיטימי. אז הניצולים ששרדו עד כה, הפצירו באולגה לקבל את המחווה, איזושהי מחוות שלום, ולחזור לקייב,
ולדון בתנאי הקנייה שלהם.
ולדון בתנאי הקנייה שלה, ובוא נהיה חברים עכשיו, ודי, אנחנו לא נגיב על זה שרצחת לנו אנשים, ואת לא תמשיכי לרצור לנו אנשים, כאילו.
זה אולגה כזה...
נשמע לי די הוגן.
How about no?
לי זה נשמע הסכם נורא הוגן, לא יודעת מה איתך.
אולגה לא רצתה.
עכשיו, אבל ככה, היא שקלה את ההצעה שלהם, ואז היא סירבה בנימוס, מה שנקרא. במקום זה, היא הטילה מצור על הבירה במשך יותר משנה, עד שהדריבליאנים התחננו לרחמים, וכאשר הם לא יכלו יותר, אז היא הציעה למחוות שלום. בבקשה שלה למחוות השלום, היא אמרה ככה. תביאו לי 3 יונים ו3 דרורים מכל בית. מכל בית בעצם בתוך השבט. הבקשה הזאת כאילו מגיעה מאיזשהו, כאילו מתועדת באיזושהי כרוניקה מזרחית סלאבית ישנה על קייבן רוס. ובטענה שלה על הבקשה הזאת של הציפורים, היא אמרה, אני לא רוצה להטיל מחווה כבדה, כמו בעלי, שהוא בעצם בא וביקש כסף, אבל אני דורשת רק את המתנה הקטנה הזאת של הציפורים. הדריבליאנים הסכימו מהר מאוד, כי כאילו מה זה 3 יונים, 3 דרורים מכל בית בקטנה, שטויות מהשובח של כל בית.
קרייזי ליידי, את רוצה ציפור, קחי.
קחי ולכי הביתה שלך.
אני אביא לך גם דררה.
קחי הכל ולכי הביתה שלך מפה. והם אפילו היו קצת מופתעים מהמחיר הקטן שהיא ביקשה עבור השלום, אבל את יודעת, הם אספו את הציפורים, לא שאלו שאלות, מה הם חשדניסטים, כאילו.
כן, הם בשלב הזה הם אמורים
להיות. נמאס להם, הם רק רוצים שתלך הביתה, קחי את הציפורים שלך, תעזבי את הדברים שלך, ולכי מפה. אבל את תופתעי לגלות שאולי לאולגה היו תוכניות אחרות.
לא ראיתי את זה מגיע. קלר מסופרייז.
לא, מפתיע.
זה כזה כמו שראיתי, כזה ידיעה, גורמי מודיעין אומרים שישראל בדרך למלחמה. וואלה.
איך עליתם על זה?
כל יום.
מה... מה היה הסימן הראשון שלכם? בכל מקרה, לפי הכרוניקות, נכתב בעצם שאולגה נתנה לכל חייל בצבא שלה יונה או ציפור דרור, וציפתה עליהם לצרף לכל יונה או דרור, כאילו חתיכת גופרית קטנה כזאת, בחתיכות בד כאלה שספוגות בגופרית. באותו הלילה, היא אמרה לחיילים שלה לשחרר את הציפורים, והציפורים מן הסתם רצו לחזור לבית שלהם ברגע שהם שוחררו. אז הם עפו וחזרו בחזרה לקנים שלהם בכל הבתים של הדריבליאנים. ומה שקרה, בגלל הגופרית, הם בעצם הציתו אותם באש. אז לפי הכרוניקות, לא היה בית שלא נשרף, ואי אפשר היה לחבות את הלהבות כי כל הבתים עלו באש בבת אחת. והמאה... כאילו, אנחנו מדברים פה על 900 ומשהו, אז כאילו, לא היו לך פה...
לא היה כיבוי.
מכבי אש, מה שנקרא.
גם ב-1600 בלונדון לא היה מכבי אש.
גם אז לא היה, זה גם לא עזר. אז האנשים ברחו מהעיר בעקבות השריפה הענקית, ובגדול, אולגה הורתה לחיילים שלה לתפוס אותם אחד-אחד.
עשתה להם המלך.
כן, היא נתנה לעיר להישרף. היא לכדה את זקני השבט. בגדול היא חילקה את השבועים, כמה מהם היא שחתה, אחרים היא מכרה לעבדות. מעטים שהיו בני מזל, היא נתנה להם את היכולת לבנות מחדש את העיירה שלהם. ובשלב הזה ככה היא הייתה שלמה עם הנקמה שלה.
היא נרגיעה.
היא ככה, היא נרגיעה, היא הרגישה שהנקמה שלה הוא שלמה, שהיא had enough. היא השאירה את הדריבליאנים שבורים לגמרי, אבל הם היו מוכנים לתת לה כל דבר כדי להישאר על הצד הטוב שלה בשלב הזה.
גם מקודם.
היא פשוט, כן, היא פשוט שרפה את האויבים שלה בחיים, היא קברה דיפלומטים, היא הרסה עיירות שלמות, ולמרות כל הדבר הזה, דווקא מעניין לדעת איך היא הפכה לקדושה. בכנסייה הרומית הקתולית והמזרח אורתודוקסית.
כן, היא המירה את כולם לנצרות.
אז באמת במאה העשירית, כשאולגה שלטה באנשי קיוון רוס, באותה תקופה הם כולם היו פגנים. והביזנטים שהיו ככה קרובים לדלת שלהם, מה שנקרא, שלחו הרבה אנשים להמיר את השכנים שלהם לנצרות, כמו שנוצרים עושים, זה האופנה. אז בעצם אחרי שהיא השלימה את הנקמה שלה נגד הדריבלינאים, היא הייתה צריכה גאולה. והקיסר, בכל זאת היא רצתה למחות על החטאים שלה ולהגיע לגן עדן.
מי לא טוב? כאילו, מי? אין, הנצרות היא כל כך טובה בלמחות על חטאים, אז כאילו, זה מפתה.
נהדרת בזה. כמה הייל מרי, ואת כמו חדשה. אז באמת הקיסר קונסטנטינוס השביעי הזמין את אולגה לבקר בקונסטינופול, ובמהלך המסע הזה אולגה התנצרה, כי את יודעת שוב, אני חושבת שמשהו בזה שימחלו על כל החטאים שלה מאוד קרץ לה.
אני חושבת שזה.
כי היו לה לא מעט חטאים, אז זה מאוד נוח שאת אוכלת קצת לחם, שותה קצת יין, ואת כמו חדשה good to go מה שנקרא. אז כשהיא חזרה לקייב, היא עודדה את כל הנתינים שלה להתנצר גם כן. והביזנטים הכריזו על אולגה שווה לשליחים, בעצם בכוונה ל-12 השליחים של ישו, בעקבות ההתנצרות ההמונית שהיא עודדה. לפי הכרוניקות הביזנטיות...
היא שרפה את מי שלא התחיל להתנצר?
לא, לפי הכרוניקות הביזנטיות, הם ככה תיעדו אותה כמישהי שזרחה כמו הירח בלילה, וזוהרה בין הכפרים, זוהרה בין הכפרים כמו פנינה בבוץ, כי העם התלכלך ועדיין לא תואר מחטא בתבילת קודש.
כאילו היא סופר גברת.
ככה בציטוט.
אבל crazy lady.
תראי, כשקונסטנטינוס השביעי פגש את אולגה מקייב, הוא גם ביקש את ידה בנישואין. אבל היא דחתה אותו, והפעם היא עשתה את זה בלי לשפוך דמים, היא ככה אמרה תודה רבה, אבל לא תודה, הספיק לי, משהו עם המאהב הקודם שלי לא הסתדר לנו כל כך, אז נראה לי אולי עדיף שלא. לא, ככה, הצעת נישואים הקודמת שלי לא נגמרה בטוב, אז אולי לא כדאי. כן, ואז בשנת 1547, הכריזה עליה הכנסייה הרוסית האורתודוקסית, כאולגה הקדושה מקייב, הפטרונית של האלמנות והמומרים. וזה הסיפור של אולגה מקייב.
סופר גברת. לא בריאה בנפשה,
אבל גברת. אני לא יודעת אם היא לא בריאה בנפשה, היא פשוט לא הסכימה לשתוק, כמו שהרבה, את יודעת, כמו שמצפים מאישה אצילה לשתוק באותה התקופה.
תראי.
תהי יפה ותשתקי.
תראי.
כן, זה הסיפורי הנקמה שלי בגדול. אני חושבת שיש עוד הרבה סיפורים, כאילו יש עוד סיפורים, פשוט לא נכנסתי להכל, כי לא רציתי שזה יהיה סופר רוב. וככה, לא, אבל מה שנקרא זה סיפורי הנקמה שלי, ואתם מוזמנים לספר לנו על סיפורי הנקמה האהובים עליכם. בגדול.
בקיצור, פייסטון, אל תרגו אף אחד אם אתם רוצים במקום. אל תנקמו באף אחד.
נכון, זאת הסיבה העיקרית של למה לא לעשות את זה.
כן, זה לא חוקי.
שום סיבה מוסרית אחרת.
לא, זה לא. ואם אתם רוצים
לעשות את זה, זה לא חוקי. אם כן, שזה אתם צריכים להצניע את ה... לטשטש את הצעדים.
תודה לכם.
יהיו חזקים. אל תמותו. אל תמותו. אל תנקמו.
ביי.
ביי.